טוב, פרשת ויגש בעצם, נכון? לפי הכללים שלנו אנחנו ביום ראשון מעבירים על הפרשה הקודמת, לא על הפרשה הבאה, כי עוד לא מבינים את הפרשה הבאה, רק מתחיל השבוע. אז פרשת ויגש עומד להיות, בוא נגיד בתחילת הפרשה אנחנו לא יודעים את זה, ההתגלות והחיבוק הגדול בין יוסף לאחים. אבל לפי הכלל שסבא היה נוהג ללמד, אז צריך לקרוא את התורה מההתחלה לסוף ולא מהסוף להתחלה. ואז לפי העיקרון הזה, אם אנחנו רגע בפרשת מקץ, יוסף עשה את כל המסעות האלה לאחים, ואז כשיהודה ניגש אליו, אז אנחנו לא יודעים לכתחילה, גם הם לא יודעים לכתחילה שזה יסתיים בחיבוק. גם יוסף לא יודע. מה הולך לקרות עכשיו כשיהודה נמאס לו והוא ניגש ל... מה עומד לקרות כשנמאס ליהודה והוא שם את הקלפים על השולחן, ומה המטרה שלו? זה לא מלכתחילה לחיבוקים. ומה גרם בכלל ליוסף פתאום לא להתאפק ולהתגלות? זה אחד. שתיים, יש משהו שעלול להרוס לנו קצת את האידיליה. אנחנו מאוד שמחים לכל החיבוקים, אבל החיבוקים האלה הם לא מציינים, איך אמר לי תלמיד, היית מצפה אחרי החיבוק שיהיה כתוב the end, ירד המסך ויגמר התורה. תיגמר. למה יש המשך אחרי זהו זה? מה יותר מזה? האחים לאורך כל ספר בראשית מנסים לחיות בלי להרוג אחד את השני. סוף סוף הם מצליחים. יש חיבוק גדול בין האחים. למה התורה ממשיכה? למה העולם ממשיך? היה צריך להתגלות המשיח באותו רגע. ויוצא לא רק שהיא לא נגמרת, מתחיל עכשיו השלב הכי חשוך בתולדות עם ישראל. זה דווקא הסימן לירידה לגלות, לא הסימן ליציאה. אבל בסדר, זה לא שלא ליהנות משלב החיבוק והקתרזיס, אבל...
קתרזיס?
כן, הנה, זה כיף, נרגענו, כן, נכון? אז אנחנו צריכים בכל זאת גם לענות לעצמנו איך יוצא שבסיכומו של דבר החיבוק הגדול הוא סימן לתחילת הגלות. ולא להפך. מה?
הגלות עוזרת לחיבוק של האחים.
זאת אומרת?
התחושה של נוחיות, של להיות נוחי בארץ לא להם, זה דוחף את היהודים אחד אל השני.
אז אדרבה, לפי הסיפור שלך, היה צריך להיות גלות, ובסופה חיבוק. פה, סוף סוף יש את החיבוק, שזאת המטרה, ואז יורדים לגלות, הם כבר התחבקו, למה גלות?
החיבוק עוזר
לשחות בגלות. כן. זה חיבוק הכנה לגלות. יש הכנה למזגן, יש הכנה לגלות. מה? טוב, אבל בהקשר שאנחנו סוגרים ספר בראשית, אז רגע, אנחנו צריכים להיזכר מאיפה התחלנו. שהקדוש ברוך הוא בתחילת ספר בראשית, בורא עולם, מניח בתוכו אדם, שיש לו ציפייה מסוימת או תקווה, חלום, חזון. איזה תפקיד האדם הזה יתפוס בעולם? וסיכומו של דבר, האדם הראשון לא מצליח לעמוד בתפקיד הזה שהקדוש ברוך הוא ייעד לו. אנחנו קוראים לזה חטא אדם הראשון. אם הייתי מנסח את זה בצורה קצת יותר מעודנת, במקום חטא אדם הראשון, שזה נשמע איזה קלקול שאנחנו כל הזמן צריכים לעמוד מולו. כל הקודש ברוך הוא יש חוש הומור, נכון?
כן.
אז יש...
התפללתי לזה.
יש... הקדוש ברוך הוא מניח את האדם ויש לו ציפייה או רצון, חזון, איזה תפקיד האדם אמור לתפוס בעולם. חטא אדם הראשון, ננסח את זה בשפה קצת יותר מעודנת, זה חוסר ההצלחה כרגע של אדם למלא את התפקיד שהקדוש ברוך הוא רצה בשבילו. מה זה תיקון חטא אדם הראשון? ויש נושא בכתבי הארי שהאבות מתקנים והם בעצם גלגול ותיקון של חטא אדם הראשון. דהיינו, מה שאנחנו רואים בסיפור האבות זה כמו ניסיון נוסף של הקדוש ברוך הוא שיהיה מה שהיה אמור להיות אדם הראשון. אומנם זה לא לכל האנושות, זה לחלק מהאנושות, לבינתיים לפחות, אבל זה, הנה עכשיו יהיה פה מין אדם הראשון. אז אם זה נכון, כתוב במדרש שדמותו של יעקב חקוקה על כיסא הכבוד. מה, כשיעקב בסולם ניצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, כשהוא עולה שם למעלה, מה הוא רואה? את עצמו. הוא רואה את הפרצוף שלו חקוק על כיסא הכבוד. זה חלק מההלם. אומר, רגע. עליתי עד לפה, מה אני רואה? אותי. זה כמו, ראיתם הסיפור שאינו נגמר? No? Never ending story. No? אתם לא, זה, כדאי לקרוא. מיכאל אנדן, נראה לי, קוראים לו הסיפור הזה. ילד כזה עם חלומות, והוא נכנס לתוך איזה ספר. אז גם, יש איזה נקודה שהוא שם בסיפור, הוא מגיע מול מראה, ומה הוא רואה? את עצמו.
כן. ומי הוא הגיבור?
וזה אני. אז ואם אנחנו אומרים נכון, אז אם נקשיב טוב, אנחנו אמורים לראות בפסוקים של סיפור יעקב, בעצם השלמה של מה שלא נסגר אצל אדם הראשון. אדם הראשון כמו יוצא לגלות מגן עדן, וקין איתו יוצא לגלות, והאנושות ממתינה שהאדם הראשון יעלה עוד פעם על הבמה. מתי הוא עולה עוד פעם על הבמה? באבות שלנו. זה אותו סיפור עוד פעם, רק אמור להיות עם קצת יותר סימן הצלחה. לדוגמה, כתוב במדרש, מה הנחש רצה לשכנע את אדם הראשון, או את האישה? למה לאכול מעץ הדעת? הוא אמר לה שהקדוש ברוך הוא אכל מהעץ הזה וברא עולמות. מכירים את המדרש הזה? הוא אמר לה, מהעץ הזה הוא אכל וברא עולמות, ולמה הוא אוסר עלייך לאכול מהעץ? כי הוא לא רוצה שתבראי עולמות. ואז האישה מתבלבלת, היא אומרת, רגע, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אברא עולמות, אז מה, הוא רוצה אותי קטנה, הוא מתחרה איתי, הוא מפחד ממני, מה העניין? הלכה ואכלה. אז במדרש על ויחי כתוב, שימעו לאל ישראל אביכם. רבי פנחס אמר, אל הוא ישראל אביכם. מה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות? אך אביכם בורא עולמות. אל הוא ישראל אביכם, זאת אומרת, שימעו אל ישראל אביכם, הכוונה ישראל אביכם הוא אל. ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. סוף סוף יעקב אוכל בצורה מתוקנת מעץ הדעת טוב ורע, ואז הוא זוכה להיות בורא עולמות. אז בעצם הוא סוגר את הסיפור עם הנחש, זה נכון, הקדוש ברוך הוא באמת רוצה שנהיה בורא עולמות, השאלה איך. אבל בסופו של דבר, התכלית, המטרה, ודאי, זה תצליח להיות בתפקיד הזה של בורא עולמות. זה התפקיד שהקדוש ברוך הוא ייעד לאדם הראשון. זה התפקיד שיעקב מתחיל למלא. וצעד עוד טיפה יותר מרחיק לכת, זה אומר שכל אחד מאיתנו הוא כזה. זה עוד צעד אחד קדימה שהרבה עוצרים לפני הצעד הזה, אבל ודאי מתבקש בתור בני יעקב שכל אחד מאיתנו ייקח לפחות חלק מהתפקיד הזה. נגיד אם יעקב בורא עולמות, אנחנו לפחות נברא את התפורה של משהו. בסדר, זה חלק, אבל שלא תוותר על התפקיד הזה. זאת אומרת, אם אתה אומר ככה, מה זה תיקון חטא אדם הראשון? שאדם הראשון לא הצליח לקחת את התפקיד של ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, בורא עולמות. ואז מה זה תיקון חטא אדם הראשון? שאתה תיקח את התפקיד הזה כמו שצריך. אז כל אחד במסגרת תפקידו לתקן את חטא אדם הראשון, הוא צריך לקחת את התפקיד הזה להיות בורא עולמות. זה נשמע רחוק? ברור שזה נשמע רחוק. זה נשמע רחוק כי עבור רובנו ביום יום, זה משהו שהוא א', לא מוגדר כמטרה, וגם נראה לנו מאוד מאוד רחוק מאיתנו.
גם על האישה.
גם וגם, אדם, אדם במובן של אדם וחווה יחד.
אדם וחווה.
כן. אם אני ממשיך את הכיוון של ספר בראשית, זה שאחת הצורות שיורד אלינו התפקיד הזה של בורא עולמות, זה בנושא של הברכה. כשאברהם מקבל את הברכה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו,
יתברכו בך כל משפחות אדמה.
זה גם, אבל והיה ברכה, הברכות נתונות בידך. עד עכשיו היו בידי, ברכתי לאדם ונוח, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ. אז זאת אומרת, תפקיד מסירת הברכה, וברכה זה לא שיהיה לך אחלה, זה הורדת השפע לעולם, שזה כבר צד מסוים של שותף בבריאת העולם. זה נמסר בידיים של אברהם, ועכשיו כל המאבקים במשפחה הם על הדבר הזה. מי מקבל את המפתחות להיות שותף בבריאת העולם, עד כדי כמעט להגיד, אני כמעט אומר, המדרש אומר בפירוש, להיות בורא עולמות. וראינו בכמה פרשות שיעקב, בצורה מסוימת, הוא מעדיף שלא להיות בורא עולמות. ויש מישהו אחר שדווקא היה שמח להיות בורא עולמות, שזה עשיו וכו'. הוא דווקא אומר, אני בשמחה רבה, אני אקח את התפקיד. כמו יצחק. וזה בדיוק הולך ככה. זאת אומרת, אם אתה מזניח את התפקיד, יש מי שישמח לקחת אותו בשמחה רבה.
בורא עולמות בדיבור?
זאת אחת הצורות. כן, זאת אחת הצורות.
זה הדרך של הקדוש ברוך הוא.
שמה?
ויומר ויהי.
כן.
כלומר, האם בזה הוא ניחן, כאילו?
איך? את שואלת איך, תכלס.
איך נברו עולמות?
כן. אז קודם כל...
זה ניו אייג' היום, מדברים על...
נכון.
על אמירות, על מחשבות, על...
רגע, אני מחפש לך את זה.
על המחשבות שבורות מציאות, וזה...
כן.
הרבה לפני.
אז אני אקריא לך באמת, קודם כל כן, זאת אומרת זה בניו אייג', ואידך זיל גמור. בוא נגיד שאם זה היה תפקיד שמעניין אותנו, אז היינו שואלים איפה לומדים את המקצוע הזה, אבל את רובנו זה לא תפקיד שכל כך מעניין. אם אותך זה מעניין, תפדלי, את כבר שואלת, נגיד, את היחידה בפרונטיים ששאלה, אז איך? נכון?
אנשים מעדיפים להשתמש בפרונטיים.
עזוב אותי, מי אני? אני צריך לעשות עבודת מידות, אני לא מספיק מתוקן וכו' וכו'. הכל נכון, אבל אתה עושה עבודת מידות בשביל מתישהו לקחת את התפקיד. ויש איזה משהו שאתה אומר, מחר אני אקח את התפקיד הזה כשאני אהיה מתוקן. ולשנה הבאה בירושלים, ויום אחד שאני אהיה גדול. אבל היום אחד הזה אף פעם לא מגיע. ואתה צריך לענות לעצמך שהיום האחד הזה יגיע לפני שאתה מחזיר את המפתחות. זה התפקיד. אז בסדר, תגיד אני צריך הכנה, אבל מתי זה הקטע שאתה עובר משלב ההכנה מהקטנות לגדלות? שאתה לוקח על עצמך את תפקיד בורא עולמות, שזה בלשון יותר מעודנת שותף במעשה בראשית וכו' וכו'. אז הנה, אני אקרא מה שאת אומרת, מופיע בפרי הארץ, זה הרבי מנחם מנדל מביטבסק. אם האדם משיג בשעת דיבורו, איך שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה הוא משתלשל כל כך עד שנשמע מפיו, לכן באיזה דיבור שהוא מדבר הוא בורא מחדש. אז הוא מביא את זה לכל אחד. זאת אומרת, אתה תקלוט שהדיבור שלך שיוצא מהפה שלך זה השם שפתי תפתח, ושזה בורא מחדש כמעשה דרבי עקיבא, שנתמלא הבקעה ירקות ודלויים על ידי לימודו וכן הרבה מקדושים. אז אתה בפנים. זה שלב ראשון. דהיינו, אם אתה היית קולט מה עושות מילות התפילה שלך בעולם, אז על זה מדובר. עכשיו, אתה היית שואל, בסדר, אם אני כבר בפנים, אם אני כבר בעולמות, אז תלמד אותי את הכללים. הטכניקה, איך עושים, מה עושים, מה להיזהר, מה כדאי לברוא, מה לא כדאי לברוא. בעצם, המנואל לבריאת עולמות, זה זה. מהאילן הזה אכל הוא ברא את העולם, ויש מדרש משלים. הסתכל באורייתא, הוא ברא עלמא. זה לא רק סיפור מה קרה. אנחנו מסתכלים בחיצוניות, ספר בראשית או ספר התורה, הוא מה קרה. אפילו מה אני יכול ללמוד מזה מבחינה מוסרית. אבל תלך עוד צעד יותר רחוק, זה לא מה, זה איך. וזה לא רק מספר לך איך קרה, בתוך זה יש את הכוח לעשות את זה. אומרת, לימוד התורה זה גם שם אני לומד איך, וגם בפועל כשאני לומד את התורה אני עושה את זה ממש. באמת, חידושי תורה של הקבוצה הקדושה פה זה בורא עולמות חדשים. ולכן כשאתה עושה למשל קידוש או אתה עושה זה, תמיד יש את הפסוקים של הדבר. כי כשאתה רוצה להיות שותף במעשה בראשית ולעשות את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, אז אתה אומר את פסוקי התורה שמדברים על השבת, וזה עושה את השבת. זה לא רק טקס שבו אני מזכיר את פסוקי השבת, אלא בפסוקים עצמם יש את הכוח לדבר בעצמו. אני עכשיו עושה את השבת מחדש. איך? אני לא המצאתי את זה פעם ראשונה. הקדוש ברוך הוא המציא את זה פעם ראשונה, הוא עשה שבת. אבל עכשיו הוא אומר לי, בוא אתה גם כן תברא עולם, תעשה שבת. ואיך? אז יש לך גם את ההלכות, וגם תגיד את המילים של השבת מהתורה, זה עושה את השבת. זה יכול להכניס קצת עירה מהקידוש. מה אני עושה עכשיו שאני אומר את הפסוקים האלה? אני לא, 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 לא. רגע, אני, אז זה הפסוקים שעושים את השבת. זה... אז במובן הזה זה מכניס לך מידת עירה שהמשמעות שלה היא וואו. מה אני עושה? מי אני? מה אני עושה? מה זה הדבר שקורה פה?
אם אתה עושה את זה,
תן לי הפסקת שלוק.
אתה בעצם מתחבר למשהו שהוא קיים. השבת יורדת לעולם, וזה שאתה מקדש, שאתה אומר, אתה הקידוש, אז אתה בעצם מתחבר למשהו שהוא קיים. זה לא שאתה בורא. אולי לעצמך, אבל...
את רוצה לעדן קצת את מה שאני אומר, אל תגזים. בסדר, א' את צודקת. בצד מסוים צריך חוש הומור, להגיד מה בורא, מי בורא. אני לא בורא את השבת, יש שבת וכו'. ואני לא בורא עולמות. מצד שני, את רואה שהמדרש מתנסח בשפה הזאת. ולמה זה כזה, אני כן תאכל מצדת, לא תאכל מצדת, ואחרי שאדם הראשון אוכל מצדת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הן האדם היה כאחד ממנו. אז כהרגלנו בקודש, צריך לשחק משחק כפול. המשחק הכפול הוא, אתה בורא, תעשה לי טובה. אתה לא בורא, אתה רק משתתף במה שהוא קיים. אבל נגיד הפוך, אם אתה לא משתתף,
זה עדיין קיים.
לא, זה המשחק הכפול שאנחנו צריכים לשחק. שאם אתה לא משתתף, זה לא קיים. זאת אומרת, זה קיים בכוח, אבל בכוח זה נקרא, כביכול לא קיים. התפקיד שלנו הוא לא כזה גדול, אבל הוא עצום. אתה אומר, אני בסך הכל שותף, אבל השותף הזה זה קריטי, כי אם יורד כל השפע עד לפה, ובסוף אתה לא פותח את הברז, אז לא. יש או אין שפע? אז תגיד בסדר, במחסנים יש שפע. אבל פה בעולם, שזה הקריטי, זה לא השאלה אם יש או אין, השאלה אם יש או אין פה, נכון. אם זה מתגלה.
פה אתה מגדיל, אני רוצה להגדיל בין הפרט לכלל. ככלל יש, אבל כפרט.
את אומרת, אל תיתן לי את התחושה שאני יכולה להרוס כל כך. זה מה שאת אומרת. ולמה, למה צריך להגיד שבכלל יש?
אני חושבת על אנשים שלא שומרי שבת, ולא אומרים קידוש. אז נכון, הם לא משתתפים, אבל השבת נמצאת. יש עוד אנשים ש... ככלל ישראל, יש השבת יורדת לעולם. ויש אנשים שמקדשים, אנשים שלא מקדשים. עדיין אנחנו שייכים אותו כלל.
שואלת אם אני יכול לעשות את העבודה הזאת בשבילם.
אני לא מנסה להוריד ממה ש... ממי שכן הוא עושה את זה.
כן, הבנתי. זאת אומרת, אבל לא, שלא ניבהל כל כך ממה קורה אם מישהו לא עושה.
ברור שזה יותר טוב שכולם, אבל...
אבל אנחנו לא שותפים, אז, בפרוג'קט.
יש יותר שותפים, אז יש יותר חזקה לדבר, אבל...
אני נוטה להגיד יותר, יש חתיכת שבת. אין שבת, יש חתיכת שבת. החתיכה של השבת שלהם, אין. יש שבת שלמה, אז אנחנו מורידים שליש שבת. זה לא רע, זה לא רע, זה יפה.
אבל זה מסתדר, אם כל בני ישראל עושים שבת, אז המשיח מגיע.
עכשיו, בהקשר של הערבות, יש משהו, א', יכול להיות שאני יכול לקבל על עצמי לעשות את השבת גם בשבילם. אבל אני צריך לפחות לכוון לזה ולהתכוון לזה. אנחנו אומרים, לשם ייחוד קודש הבריחו, כן, בתחילו ורחימו ורחימו ורחימו, ליחדה השם יודקה בייחוד השלים, בשם כל ישראל. אז זה רעיון טוב, שאם כבר אתה יודע שיש אנשים שלא עושים את זה היום, אז תעשה את זה בשבילם, תכוון דעתך שאתה עושה בשביל שניכם. כן. ולקחת את זה ברצינות. שאם אני באמת מתכוון לזה, אז אני יכול לעשות גם את החלק שלו. אז תחשוב בשם כל ישראל, אבל אם תראי, כשאנחנו קוראים בשם כל ישראל, רמת האמון שלנו במילים שאנחנו אומרים, שזה בשם כל ישראל, היא די נמוכה. וזה קשור עוד פעם לאותו עניין של כמה להעריך את כוחי. שאם אני קולט שאני יכול לעשות את זה בשם כל ישראל, אני אגיד את זה עם הרבה מאוד כוונה. הסיבה שאני לא כל כך אומר את זה, בשם כל ישראל, בסדר, נו, מה כבר אני יכול לעשות בשם כל ישראל? טוב, אז זה נקודה אחת לחבר לנו את סיפור יעקב עם כל מה שהיה לפני. חלק מהמשימה של אדם הראשון היא לרדת לעולם, ואולי אפילו לרדת למציאות של הקלקול ולעשות שם משהו. כי גם בברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זאת אומרת, כמעט מתחילת הסיפור של הברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, יש הודעה של הקדוש ברוך הוא שחלק מהעניין יהיה גלות. וכמה פעמים בסיפור רואים שהם לא בטוחים מתי זה יתחיל ואיך זה בדיוק ייראה. יודעים באופן כללי שאמורה להיות גלות, אבל זה, נגיד יצחק חושב שהגיע הזמן לרדת, אז הוא עומד לרדת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תרד, זה לא הזמן. ויעקב, כתוב במדרש שהוא שלח את יוסף מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. זאת אומרת, הסיבה שיעקב שלח את יוסף לשכם, זה בגלל הסיפור ההוא של ברית בין הבתרים, של הגלות שעומדת להתחיל. ועכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב במראות הלילה, אל תירא מרדה מצרימה, הנה זה מתחיל. זאת אומרת, זה קצת יכול להסביר למה כל הסיפור הזה הוא בסוף החיבוק רק מתחילה הגלות, כי כמו כל מה שעברנו עד עכשיו זה כמעט רק ההכנה למה שעכשיו יורדים. זה רגע, זה קצת גס להגיד, אבל זה כמעט התחלת הסיפור ולא סוף הסיפור. שידוע תדע כי גר אזרחה בארץ לא להם, ובנו אותה ודו, יש משימה שם למטה, שהיא גם כן השלמת המשימה של אדם הראשון, לרדת למטה ולהביא את מה שיש למטה ולהחזיר. בלשון של הפנימיות נקרא להעלות ניצוצות, בלשון של התורה להביא רכוש, להביא כסף וזהב, להביא נשמות גרים, להביא כל מה שצריך להביא שם מלמטה משהו. אז זה מה שעומד להתחיל. טוב, אז זה נקודה אחת שרציתי לעמוד עליה.
אז הגלות התחילה לפני
מה?
הגלות התחילה לפני אחווה, כי הגלות התחילה בעצם בנבואה של הגלות, בברית בין המתרים. אז הגלות נמצאת פה ברקע.
כן, למה הסטארטר עכשיו?
כי יש אחווה. הפרופסור רוזנברג, שלום רוזנברג, הוא אומר שזה תיקון חטא קין. סוף סוף חזרנו לערבה, יש פה יהודה שמוסר את עצמו למען בנימין, מציע את עצמו כעבד. וזה תיקון היה הבל אחיך, שומר אחי אנוכי.
כן.
ש... שהנה, יש עכשיו מישהו שלקח חיות.
ואז אפשר לרדת לגלות.
אז אפשר להתחיל לתקן את חטא האבא.
כן. אז אחת מהנקודות שצריך עוד לראות לחבר את החלקים של הפאזל, אבל שלאורך ספר בראשית, זה מה שבשנה האחרונה חזר לי מהרבה פרשות, התיקון עובר דרך מה שנקרא מסירות נפש. עכשיו, מסירות נפש, עוד פעם, אנחנו מדברים פה דברים מאוד גדולים. אחר כך, האחריות של כל אחד מאיתנו, לקחת את המבנה הגדול הזה ולהוריד לראות איזה חלק מהמבנה הזה הוא יכול לחיות הוא בעצמו מחר בבוקר. מה?
דוגמה.
כל מה שדיברנו עד עכשיו. ספציפית. איך אני חיה את זה מחר בבוקר?
ספציפית, כן. איך אתה...
תסבירי יותר את השאלה.
אתה מדבר בלשון מאוד רחבה. ספציפית, אני רציתי להבין איך אתה רואה את זה.
השאלה שאני צריכה לשאול את עצמי זה קודם כל, מחר בבוקר לשאול את עצמי איך אני רואה את זה.
כן.
לבוא מחר לבוקר שלי ולשאול את עצמי, וואו, מדהים, אני רוצה, החלטתי שכן, שותפה, בורא תולמות וזה, אז לשאול מחר בבוקר את עצמי, אז נו, אז... איך היום הזה שעומד לפניי, ואיך אני יכולה לעשות את זה היום בחלקיות. כי הפתרון כדי לעבור מהסכמות הכלליות לחיים שלי, זה חלקיות ויחסיות. זאת אומרת שאני לוקחת את החתיכה הקטנה השייכת לי היום מהתיקון הזה, ולא מצפה דווקא לעשות את כולו היום, כי זה נראה רחוק ומופשט, אלא יש לי חתיכה קטנה של הפאזל שניתנה לי היום. מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממני היום, זה להיות שותפה ולברוא חתיכה קטנה של עולם השייכת להיום. והוא סידר לי תפאורה נפלאה, כל מה שהולך לעבור עליי היום. זה התפאורה שבה אני מממשת את השותפות שלי. וכל אירוע שאני עוברת במשך היום, הוא חלק מהתפאורה למימוש השותפות שלי. וכדי שאני אעשה את זה, אני צריכה להאמין בפרטים. כי איפה הפער של רובנו? אנחנו אומרים, וואו, רעיון יפה. ואז מחר בבוקר אני הולך לעבודה, וזה נראה לי לא קשור לעניין. כי אלוהים, בסדר, יפה, תוכנית יפה וגדולה, אבל זה הסיפור הקטן הזה, כאילו היומיומי הזה, מה שאני עובר, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני לא מקשר. צריך לקשר שהחלק הקטן הזה בפאזל שעומד לפניי היום, זה בדיוק על זה דיברו. אז איפה זה? קודם כל שיהיה ברור לי שהתשובה היא פה, מול האף שלי. מה שאני עובר את היום זה פה. מי אמורה לעשות? אני. איזה חלק אני אמורה לעשות? מה שאני יכולה לעשות היום. ואז אני מתחילה לשאול, נו ואיך? ואז יכולות להתחיל לבוא תשובות. אבל השלב הראשון שאני אעמוד מול היומיום של החיים שלי, ואני אשאל את עצמי את השאלה הזאת, ואני אנסה לענות עליה. ואז יש כל מיני תשובות. יש כל מיני תשובות. בתשובה הפשוטה, נניח, זה כבר חצי למטה מהמופשט לקונקרטי, זה שכשאני נכנסתי עכשיו לסיטואציה הזאת, אני לא סתם עוברת פה. אני יכולה לבחור להיות שותפה של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, בסיטואציה הספציפית שאני נכנסתי עכשיו. נכנסתי לישיבה בעבודה, עברתי באוטובוס, נכנסתי לאיזה שיחה, אני לא סתם עוברת פה. הקדוש ברוך הוא שם אותי פה, והוא אומר לי, בבקשה תהיה שותפה שלי פה. אם אני רק חושבת ככה, זה כבר משנה את ההתייחסות שלי. איך? מה שאני מדברת, מה שאני עושה בנוכחות שלי, אני מברכת, אני מתפללת, אני עושה, כל מה שאני עושה הוא חלק מעניין, יש הרבה צורות של שותפות. מחשבה, דיבור, מעשה, תפילה, מצוות, הרבה חלקים. עכשיו, אם אני לא יודעת מה בדיוק לעשות בסיטואציה הספציפית הזאת, אני הולכת לקרוא את פרשת שבוע. ואז אנחנו מקווים שהוא יענה לך מה את אמורה לעשות בסיטואציה הספציפית הזאת. זה נשמע אז בובי מייסס כאלה שפותחים בספרים. אבל נכון? הולכים לעשות פתיחה באגרות. מה? בקלפים, כן. אבל אם לא נלך רגע עד כדי כך החוק מהפתיחה בקלפים, העיקרון הוא שכל התורה נלמדת תמיד בכל אדם בכל זמן, שהתורה היא באמת נצחית, והיא תמיד גם מדברת על מה שקרה ביוסף ומה שקרה במצרים, אבל היא גם מדברת על עכשיו היום, ואפילו להעז להגיד אני, לא רק היא מדברת היום על כלל ישראל. נגיד, יש, זה יותר קל לנו לקבל, שהתורה היא רומזת לנו רמזים השייכים לסיפור של כלל ישראל היום. שזה גם צריך להעז לעשות את זה. והצעד הבא, להעז שזה גם במקביל, ובלי לבטל אף אחד מהצדדים, רומז רמזים למה שאני עובר ברמה האישית. זה עוד צעד. זה אמונה בהשגחה פרטית. יש אמונה בהשגחה כללית, יש אמונה בהשגחה פרטית. ודווקא, רוב הסיבה שאנחנו מסתבכים עם החיים ולא עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, זה כי יש לנו חיסרון באמונה בהשגחה פרטית. כי אם הייתי חושב שמה שעובר פה עכשיו, זה הצורה שהקדוש ברוך הוא מתקשר איתי, הייתי נכנס לעמדה. אבל אם אני חושב, זה סתם פה איזה עניין, יש השגחה כללית, אבל הוא לא מתייחס אליי באופן אישי, אז גם יותר קל לי גם להגיד, אז זה לא כל כך נורא מה שאני אעשה פה, זה לא כל כך משנה. ואם יש לי אמונה בהשגחה פרטית, זה משנה. ואם יש לי אמונה שגם אני באופן אישי, יש אותה שייכת לי בתורה, שהיא מתגלה דרך המפגש ביני ומה שעובר עליי לבין התורה שאני לומדת, אז מתגלה האות שלי בתורה, וזה קרי, יש, הוא רוצה את התורה גם השייכת אליי. אז אם היה לי אמונה בזה, אז אולי הייתי שומעת את משהו, ולוקחת את האחריות על החלק הזה, לוקחת את האחריות על האות שלי בתורה שצריכה להתגלות. שגם בזה אני שותפה במעשה בראשית. שאם אני מגלה את החלק שלי בתורה בעולם, וכדאי גם לכתוב אותו ולהוציא אותו לאור, אז אני שותפה במעשה בראשית. כי מעשה בראשית נברא על ידי החידושי תורה של התורה שבעל פה. בין היתר, שלי.
זה עניין של חיבור. לפי הדרגה של החיבור שלך כלפי הקדוש ברוך הוא, והחיבור שפנימי, כשאתה יכול להרגיש איזה חיבור, אם הבן אדם יחובר, אז הוא יכול לתקשר את עצמו עם כל מה שקורה מסביבו, ואם אתה מנותק, ואתה חי את החיים כמו, אין קשר, אז העניין זה איך למצוא את הכלים שלמצוא, איך אתה מחובר, כשהבן אדם, באופן ציבור, לא מרגיש שהוא מחובר, אבל אם הוא מתחיל לחשוב, הוא יראה שהוא מחובר לכל דבר, כי אפילו בשביל לפתור את הפה, בשביל להתפלל, אתה לא יכול לעשות אם הקדוש ברוך הוא לא פותח את השפתיים. אז זה עניין של מודעות על איך אנחנו תלויים בהשם, והעבודה של עשיו זה להראות לנו שאנחנו זה זכותנו, יש לי כסף בשביל עבדתי, ואני תרמתי משהו וזה קרה בגלל, חשבתי על זה, אבל...
כן. עכשיו, בטח שצריך להיזהר, כן? זה לא אומנות הניחוש, וזה לא אם יעבור לי חתול שחור מול העיניים, ואם זה לא איזה פסוק... אבל בכל אופן, אנחנו רואים שהמוראים היו הולכים לילד, אומרים לו פסוק לי פסוק חב, והיו מגיעים מזה למסקנות. זה לא הצורה היחידה שהם היו מגיעים למסקנות, אבל זה היה אחד מהעניינים, שהם היו ככה מגיעים למסקנות. אז לא לחשוב שאם קראתי ובא לי איזה רעיון, זהו זה, זה האמת המוחלטת שהקדוש ברוך הוא התגלה אליי, אבל לא גם מפחד להיות ניו אייג', אז לזרוק את כל העסק הזה בכלל. יש, בסדר, אתה צודק, אפשר גם להגיע לדברים משונים. התחברתי, ראיתי, זה בסדר, אפשר. אבל בסדר, אז לא זורקים את זה לקליפות. את כל העסק של לפגוש את הקדוש ברוך הוא דרך התורה, שהוא תקשר איתי, שהוא דבר איתי. אז עכשיו, מה שראינו כמה פעמים זה שהגילוי, חידוש התורה, בריאת עולם חדש נעשית דרך מסירות נפש. אז גם מסירות נפש, זה יכול להיות מסירות נפש טוטלית בסגנון עקדת יצחק, וזה יכול להיות מסירות נפש קטנה שאני עושה בתוך החיים שלי באופן יחסי וחלקי. אבל הנקודה הזאת עוברת דרך מסירות נפש. אז היה לנו את זה בעקדה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה?
מסירות נפש?
אז תכף ננסה להסביר, אבל קודם כל נראה את זה בפשט. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת איזושהי ברכה שתעבור ליצחק, ובאופן מוזר הוא מבקש על ידי שאברהם ימסור את יצחק. אז יצחק המסירות נפש שלו זה שהוא עולה על המזבח, ושל אברהם שהוא ימסור את הבן שלו. זה מסירות נפש. עכשיו, כל יהודי הוא מכוון למסירות נפש כשהוא אומר קריאת שמע. דהיינו, אני אמור לעבור משהו כזה, כל יום, אני קורא את עקדת יצחק, אני אומר שמה ישראל, אני מכוון למסירות נפש. בפשט, אני מוכן למות על קידוש השם. קצת פחות בומבסטי, ניתן דוגמה. אני מוכן לעבור את מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לי לעבור היום. זה הרבה מאוד. מסירות נפש, אני מסכים ליום שאתה מתכנן לי. זה לא שאין לי תוכניות, יש לי תוכניות, אבל אני מסכים שמה שיקרה לי זה מה שיקרה לי. זה צורה של מסירות נפש. יש עוד צורה של מסירות.
דטרמיניזם פר-אקסלנס, אני חושבת שזה נגד היהדות. החופש הבחירה, אתה מנטרל את חופש הבחירה שלי. כלומר, אם אתה אומר שאני מוכנה, אני מוכנה לחיות את מה שקבעו בשבילי, אם זה אתה רואה כמסירות נפש, אני רואה את זה דטרמיניזם.
לא, אבל זה לא חייב, זה להתמודד עם מה שיקרה לך היום, אם יקרה לי היום. זה לא לחכות ומה שיקרה יקרה, לא. זה כל מה שיקרה, אני אתמודד.
אני אתמודד עם
זה. וזה לא הם, זה השם. זה לא מה שהם מתעתע.
השאלה היא מובנת, יש משהו באמת מתעתע בנקודה של מסירות נפש. אבל זה נכון. מה שלי חורה, מה?
אני רוצה לדעת מה החלק שלי. אני הרי ניצוץ.
אז זה מה שאני רוצה להסביר.
ואז היכולת שלי גם לברור וגם לעשות דברים שהם יהיו טובים לי, טובים לשכן שלי, טובים לעם שלי וטובים לעולם. כלומר, זה הכל אני חושבת ש...
אז זה תיקון חטא אדם הראשון. כי בעצם זה תיקון חטא אדם הראשון. רגע, אתה רוצה שאני אהיה שותף שלך? מצוין, תן לי לעבוד. אני אעשה, אני אוביל, אני זה, אני אחליט, אני זה. מצוין, הנה, אני שותף במעשה בראשית, נכון? אבל זה מה שהנחש רוצה להגיד לאישה ולאדם הראשון. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אתה רוצה להיות שותף שלי? מצוין. תסכים לוותר על השותפות. זה מסירות נפש. מסירות נפש זה להסכים לא לאכול מעץ הדעת, לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה בסוף לתת לי לאכול, אבל הוא יחליט מתי ואיך, ואני מסכים לוותר על זה. אם הוא אומר לי חכה לא עכשיו, אז אתה לא אוכל. אתם איתי? כי למה הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תאכל? כי הוא לא רוצה שהוא יהיה שותף? זה מה שהנחש אומר לה. הוא אומר לה, תראה, הוא רוצה שתהיה שותפה, אז למה הוא מחביא ממך את העץ הזה? זה העץ הכי שותף. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה שתהיה שותף, לא ככה. אני מרשה לך לאכול מהעץ הזה, אם אתה מסכים לא לאכול מהעץ הזה.
עכשיו, כאילו זה עניין של זמן.
הוא לא יודע מתי. חלק מהמסירות, אם היו אומרים לך מחר בעוד שעה תאכל מהעץ הזה, אז הוא היה מאוד רגוע. אבל הוא אומר לו, אתה לא תאכל מזה אף פעם. בסדר? כביכול, הוא אומר לו אף פעם. ואם אדם הראשון יסכים לזה, אז הוא יגיד לו, בוא, יש לי ארוחה בשבילך למחרת, יזמין אותו לסעודת שבת ויתן לו לאכול מעץ הדת. אבל אם אדם הראשון יגיד, סליחה, אני לא מוכן לוותר על זה. לדוגמה, עוד דוגמה ניתן, אני מסכים לא להבין. לא להבין. לא להבין. אני ניסיתי כל מה שיכולתי, עשיתי תוכניות, אני החלטתי שאני אשותף ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה טוב כזה, טוב כזה, טוב כזה, הכל הלך בלטה. בסדר? עכשיו, אם נבדוק טוב, אנחנו מתחילים לכעוס על הקדוש ברוך הוא, או על עצמנו, שזה בתחפושת אותו דבר, למה זה קרה ככה ולא אחרת? מסירות נפש, להסכים לא להבין את זה בינתיים. למה זה קרה ככה ולא אחרת? למה שלחו לי ילד כזה? למה קרה לי זה? למה זה? לא מבין למה. אז זאת אומרת, אני שותף, אבל אני לא דורש הבנה בכל המשחק. ואם נבדוק טוב, אנחנו נראה שאנחנו לא לגמרי מסכימים לזה. אנחנו רוצים להיות שותפים, אבל תכניס אותי פה לכל העניינים. אז מסירות נפש, בין היתר, זה לוותר על המוחין. לוותר על המוחין זה לוותר על ההבנות. אני לא מבין. עכשיו, אתה מוותר על זה ברצו ושוב. אין מטרה שתוותר על המוחין סופית. שאתה תוותר על זה ואחר כך תקבל. אבל ברגע שאתה מוותר, אז אתה מוותר. אתה לא יודע מה יהיה.
אתה ממשיך לקבל.
בסדר, אתה רוצה, אבל אתה מוותר. כן.
זה בעצם להחזיר את עצמנו למקום שלנו, לענווה. זאת אומרת, יש... אני יכולה להיות שותפה בזה, אבל מהמקום שלי, יש קדוש ברוך הוא מחליט.
זה אפילו עוד יותר, זה אין לי בכלל מקום. מסירות נפש, אם אתה הולך עם זה רגע, אתה לא פה בכלל. אז תוכל להיות שותף. כי השותפות במעשה בראשית אוחזות בה הקליפות. הקליפות, הקלקולים, העצבים, האגו, הכל השליטה, הכל אוחז, דווקא בחלק הזה של אני שותף, אני אעשה תיקון עולם במלכות שדי, שם זה אוחז. בטח, תיקון עולם במלכות שדי, ואז בסדר. אז הוא אומר, בסדר, קח את תיקון עולם במלכות שדי, אבל לפני זה תסכים שאתה לא מתקן כלום ואתה לא עושה כלום. לפני שאתה יוצא ליום שלך, תקריא קריאת שמע ותגיד, אתה יודע מה? אני כלום. אחר כך תצא ליום, תהיה הכל, מה שאתה רוצה. אבל לפחות 5 שניות בבוקר שלך, תוותר על הקיום שלך. תעשה מסירות נפש. אז זה ברור שזה אכלת הפכים. אז אתה אומר דטרמיניזם, אבל לרגע תהיה דטרמיניסט, אחר כך תחזור להיות עם חופש הבחירה והכל. אבל לרגע תזכר שאין חופש בחירה. זה שני ממדים שקיימים בתורה, אבל אנחנו, השאלה איך אנחנו מכילים אותם בנפש. ברגע מסירות נפש, אז אין בחירה. אתם חשבתם לרעה, ואלוהים חשבה לטובה. תגיד, מה אתה עושה ממני צחוק? אז כל מה שעשיתי זה אני רק בובה. דיברתי על זה השבוע, שהוא רוצה להציע להם לכאורה פתרון מאוד קל. הכי נעים. מרה, יוסף מציע להם, אתם לא עשיתם כלום, אתם בכלל לא חוטים, אלוהים גלגל את זה וזה הכל לטובה. סבבה, אני הייתי מוטרד, היה לי יסורי מצפון, איך זרקתי את יוסף לבור, מה עשיתי? הוא אומר להם, אתם לא עשיתם כלום.
בנעליים.
מה?
בנעליים.
לא, הוא אומר להם כלום. לא עשיתם כלום.
אמרו אותו בשנעליים.
נו, בסדר, אבל מה הוא אומר להם? אין לכם מה להתעצב, אין לכם מה לדאוג, כי אלוהים חשבה לטובה. בסדר, אתם חשבתם שאתם מוכרים אותה בעבור נעליים ואתם עשיתם טעות. אבל אני אומר לכם, יוסף אומר לאחים, הכל התגלגל לטובה, אין לכם להיות עצובים בכלל. מה יותר קל מפתרון כזה? הכי סבא, תחשוב שאתה עשית איזה טעות, והוא שעשית כלפיו טעות בחייך, הכי גדולה בחייך, שאתה 20 שנה יש לך איסורי מצפון, הוא בא ואומר לך, אתה לא עשית כלום, תרגע, מה זה, זה סיבוב, הכל לטובה, אני אוהב אותך, אין לך מה להיות עצוב. אתה מקבל את זה? אתה מסכים לתזה הזאת שלו, שאני לא עשיתי כלום? באמת אני שואל. מה? כן.
נפלאות ערכי האל, זאת אומרת, אתה לא יכול לראות את התמונה.
אבל השאלה אם אני מסכים לקבל את ההצעה הזאת. הרי לכאורה, ההוא שאני פגעתי בו וכמעט רצחתי אותו, אומר לי, תרגע, זה כלום. אתה בכלל לא שותף בתוכנית, אתה חשבת שאתה מנהל משהו זה, אבל באמת הכל התגלגל מלמעלה לטובה. זה מה שיוסף אומר לאחים. אתה מסכים לקבל את ההצעה הזאת מאותו אדם? או שאתה מסכים קצת, אתה עדיין סוחב קצת אשמה? למה אתה עדיין סוחב קצת אשמה?
אבל זה מתחבר למה שאמרת, החלקיות שהראייה שלנו היא חלקית, כלומר,
אני מסכים.
אני מפה רואה את זה, ועבר...
נכון, נכון, אבל אני שואל בפשטות.
ואז היא תגיד מה...
נכון, נכון, אני רק אומר, לך עוד צעד קדימה. האם את נענית לרעיון התיאורטי הזה? בתור רעיון תיאורטי אין לי בעיה לשבת לדון שאלוהים מגלגל לכל. אבל למה אני עוד עם יסורי אשמה? כי אני קונה את זה רק תיאורטית. ויוסף אומר להם, תעזבו, אל תקנו את זה תיאורטי, תקנו את זה על אמיתי, ולכן אתם כבר תפסיקו להיות עצובים. אם אתם קונים את ההצעה שלי, אתם כבר לא עצובים. זה מה שיוסף אומר להם, פשט. אל תהיו עצובים, אל יחר לכם, כל טוב. למה אנחנו עוד מרגישים לא נעים? כי כדי להסכים להצעה של יוסף, אתה צריך להסכים שאתה כלום, וזה מאוד קשה. זה קשה מאוד. איך אמרתי, מה, אפילו את הטעויות שלי אתה לוקח לי? תשאיר לי משהו, לפחות את הטעויות שלי. יוסף אומר להם, לא. אפילו את הטעויות שלכם אני לוקח לכם. מי מסכים בכלל? אז לפחות 10 שניות ביום שלך, תסכים לזה. תמסור את הטעויות שלך להשם. מה?
זה יותר קל.
זה לכאורה יותר קל. זה סיפורי סבתא שאנחנו אומרים שזה יותר קל.
בסוף, לא יודע, לפחות בשבילי, הבן של לוותר, של להתגלגל כאילו...
זה משהו אחר, זה בסדר, זה שאלה, באישי זה שאלה אחרת. אז באופן כללי, זה לא קל לנו בכלל למסור את הטעויות שלנו להשם. זה מסירות נפש. תסכים שאפילו הטעויות שלך שלא. תמסור את הנפש שלך. 10 שניות, אחר כך תחזור, תעשה, תתכנן, תנסה לא לחטות, הכל, לא אומר שאתה, אז זהו זה, אתה לא, אין לך כוונות, אתה לא עושה תיקונים, כלום, אבל 10 שניות, שב בקריאת שמה. תעצום עיניים ותגיד, תנסה להביא את עצמך למצב הזה, שכל הדברים הגרועים שעשית אתמול אפילו, אלוהים חשבה לטובה. זה כוונה פשוטה במסירות נפש. אתה תראה שאתה לא מסכים מיד, זה יכול לקחת 30-40 שניות ואולי אפילו שעתיים, אבל תשקיע בזה 10 שניות ביום, בסוף קצת.
כן, כי
השמוע
עשר שאנחנו משותפים.
לכאורה, כן. אני לפחות מרגיש השם, אז אני שותף.
צורה יותר בריאה.
כי מה מאחורי הרבה מהחטאים מסתתר? עודף כוחי ועוצם ידי. מאחורי מהרבה מהקלקולים שלנו, מה מסתתר בעצם? עודף כוחי ועוצם ידי. שקיבלתי את התפקיד, אבל קצת יותר מדי, ברצינות. אז התיקון שלו זה שחרר את כוחי ועוצם ידי. זה התיקון של הדבר בעצמו. לכאורה, למה זה תשובה? הרי תשובה, הייתי אומר, תייסר את עצמך שעשית לא בסדר, זה לא תשובה, כי אתה עדיין שולט. וזו הסיבה לחטא. אז כדי לשחרר את החטא, אתה צריך...
שני סוגי חטאים יש. אתה אל תעשה שאומרים עליהם, אבל יש גם את זה שאנחנו בבתים לא תעשה, שזה הפוך. בגלל שאנחנו כלום, חושבים שאנחנו כלום, נותנים לכל העולם לחלוף על פנינו ונשארים בפסיביות.
זה גם.
כי התחלת מקודם.
כי בכלומיות הזאת לפחות אני בחרתי. אבל בעוצמה האדירה שהקדוש ברוך הוא גנז בתוכי, אני לא בחרתי. אתם מבינים מה אני אומר? הוא אומר לכאורה בסדר. לחטוא בלעשות עבירות, זה מובן למה זה כוחי ועוצם ידי. אבל למה זה שאני עושה פחות טוב ממה שאני ראוי לעשות, למה זה בא מכוחי ועוצם ידי? זה גם כוחי ועוצם ידי. כי הוא גנז בתוכך כוחות מדהימים, ואתה מסרב להם. למה? כי לפחות זה עושה אותך בוחר.
לפחות
זה עושה אותי בוחר. כי אם אני פשוט, אני באמת בן של יעקב, ויש בתוכי את הכוח של יעקב, וזהו זה. זה לוקח לי את כל הבחירה. מה נשאר לי? תן לי לפחות לסרב לזה. זה כבר...
אם זה כוחי ועוצם ידי, אבל זה היות של הכוחי ועוצם ידי.
זה הישות.
כן.
שהישות היא גם מתבטאת גם בגאווה, אבל גם בענווה פסולה. ענווה פסולה זה אותו דבר, זה בא מאותו מקום של הישות.
התגוננות, כי אתה לא רוצה לחטוא, אתה לא רוצה לחטוא.
לא, אני חושב שזה לא שם.
את הריקושט של החטאים.
מה אתה קורא
ענווה פסולה? ענווה פסולה זה אני לא גדול. אני לא בורא עולמות. אני לא שותף במעשה. זה בא מאותו מקום בדיוק, לא כאילו שאני מפחד לחטוא. אני לא רוצה להיות גדול, כי... אני מסרב למי שאני.
יש שיתרון הלכה שאני מאוד אוהב, שמדוות עשה דוחה לא תעשה. עדיף להסתכן בעבירה של לעבור הלא תעשה, מאשר להסתכן בביטול עשה.
זה יפה. כמו הרב קוק אומר, שיותר יש לך להתיירא מהענווה הפסולה מאשר מהגאווה. זה צריך להפחיד אותך יותר. רוב האנשים הרבה יותר מפחדים מגאווה מאשר מהענווה פסולה. הם מעדיפים להיות פחות ממה שהם, מאשר חס ושלום אולי יותר ממה שהם. והרב קוק אומר, הפוך, אתה צריך להיות הרבה יותר מוטרד מזה שאתה לקחת קצת יותר מדי תפקיד, סליחה, שאתה לקחת פחות מדי תפקיד, מאשר שאולי לקחת יותר מדי תפקיד. זה צריך יותר להטריד אותך, וזה יותר, נראה שזה יותר הסכנה של עם ישראל. ענווה פסולה.
למה אם אנחנו אנשים שמאמינים בדרך כלל שהם מצליחים, אומרים שזה בגלל הקדוש ברוך הוא נתן להם להצליח, אם אנחנו מאמינים ככה, כשאנחנו בכישלון, למה אנחנו צריכים לחשוב שזה אנחנו? כי אם אנחנו מצליחים זכותו, אז מה שכמה, אם אנחנו מחזירים לו את ההצלחות שלנו, אז ברגע שיש לנו נפילות, אפשר גם להחזיר לו. כשזה יותר, קצת עוזר על האשמה.
אז ראינו בכמה וכמה פרשות שהקדוש ברוך הוא, כל אב או כל שלב בהיסטוריה עובר עוד פעם את הסוגיה הזאת של מסירות נפש כדי שיקבל את ההתגלות ואת מי שהוא באמת וכו' וכו', יקבל את השפע. ופה עוד פעם יש לנו איזה מין מעין עקדה כזאת, שיוסף בעצם מביים עקדה לבנימין. זאת אומרת, אם אתם רואים בפסוק בויגש, פרק ממדלד, פסוק למד. ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. והיה כראותו כי אין הנער ומד, והורידו עבדך את צוות עבדך אבינו ביגון שאולה. כי עבדך הרב את הנער מאם אבי למור, אם לא הביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ואתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, פן ערב הרע אשר ימצא את אבי. זה הרגע של המסירות נפש שקולט בנימין, קולט יהודה, שלפחות כמו שיעקב יבין את זה, בנימין הלך. זה מה שיוסף מביים להם. מה יקרה כשתחשבו שאני לוקח את הנער והוא לא חוזר לאבא שלו? זה ממש מקביל. בסדר? אתם תשלחו אותו והוא לכאורה מי שגנב את הגביע ימות. אז יוסף עוד מביים את זה בצורה יותר מעודנת. הוא אומר אני אקח אותו לעבד, לא שאני ארוג אותו. אם זה היה רוצים ללכת עד הסוף, היה צריך שהם חושבים שעכשיו יוסף לוקח את בנימין לגרדום. בסדר? אבל כשיעקב שולח את בנימין, אז הוא שולח אותו בלי לדעת אם הוא יחזור.
פשוט אין הנער ומת, הנער מת.
כן, כי זה קצת קשה. למה שהוא יחשוב שהוא מת? נכון? אני גם שמתי לב לזה. שלוש פעמים קראתי וכל פעם זה קפץ לי. שלכאורה היה הכיר אותו כי אין הנער ומת. אז הכוונה מי אין הנער ומת? בנימין מת, אבל רש"י אומר, למה שהוא יחשוב שהוא מת?
אביו,
אז אומר, אביו מת. עכשיו גם זה ראינו בעקדה ששרה מתה כתוצאה מזה שהיא חשבה שהנער לא חזר, שהנער לא חוזר. עכשיו פה החידוש, וזה עוד לא ראינו עד עכשיו במסירות נפש, שיש ערבון ומחליף.
זה אייל.
נכון.
יהודה עוד אייל.
נכון, נכון. אז זה קצת דומה לנקודה של ה... אגב, זה לא סתם כנראה שפה במדרש, במדרש תנחומה, מדברים על ערבות שהייתה גם במתן תורה. אין לי פה את המדרש, אבל אני אצטט לכם בערך, שמביאים את הערבות הזאת של יהודה, ואז אומרים במתן תורה, כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לעם ישראל, הוא אומר להם אני צריך ערבים. אני נותן לכם פה נכס חשוב, לא רוצה שתדפקו לי את הדירה, אני רוצה ערבות. אז הם אומרים לו, בסדר, אברהם, יצחק ויעקב יהיו ערבים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, גם הם צריכים ערבים. והוא מסביר איך היה פגם בכל אחד מהאבות, שבגללו גם האבות צריכים ערבים, אז זה לא ערבים מספיק טובים. בסדר, אתה נותן לי ערב את אבא שלך, הוא גם כן בחובות, הוא גם כן יש לו משכנתה, זה לא עוזר לי הרבה. בסדר? אז הם אומרים, אתה יודע מה, קח את הבנים שלנו בתור ערבים, ואת זה הקדוש ברוך הוא מקבל. זאת אומרת, אנחנו הערבים, של אלה שקיבלו את התורה במתן תורה. אז מתחדש לנו פה הנושא הזה של זה ערבות. נכון שתחליף במקום הקורבן, זה ראינו גם בעקדה. שלוקחים את העיל, וגם כשיוסף, היה לנו כבר עקדת יוסף ראינו, אז גם שם, ויסעו עיניהם ויראו עדוינה עדת ישמעאלים, נכון? זה בערך, אורחת ישמעאלים, ואז מי מחליף? הגדיזים. בסדר? אבל פה יהודה אומר, קח אותי במקום. זה כבר חידוש עולמי. אני מוכן ללכת במקומו. עכשיו, אם תראו, זה גם, אני חושב, עוד לא סגור לי לגמרי משמעות ההשוואה, אבל יש פה משהו. אנחנו עוזרים רגע לקין ואבל, בסדר? הבל, לפני שהוא נרצח, אז אומר המדרש, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. אז מה זה ויקום? איפה הוא קם? אז המדרש אומר, זה כפשוטו, שקין היה על הרצפה. אמר רבי יוחנן הבל, היה גיבור מקין, שאין תלמוד לומר ויקום, אלא מלמד שהיה נתון תחתיו. אמר לו, שנינו בעולם, מה את הולך ואומר לאבא? מיד נתמלא עליו רחמים, מיד עמד עליו והרגו. אז את, מה? עוד פעם, שקין שוכב על הרצפה, ואז הוא אומר להבל, מה תגיד לאבא? איך תחזור לאבא בלי הנער?
הבל מאיים על קין עכשיו?
לא, קין אומר להבל, כן, הבל ניצח אותו. עשו היאבקות, הבל ניצח, קין על הרצפה. בסדר, יכול לשים אותו וזה, ולקחת אותו לשבק. אז, אבל קין אומר לו, מה תעשה? איך תחזור לאבא בלעדיי? זה ממש פה, איך אלה והנער איננו איתי. זה ממש אותו לשון. אבל פה זה היה התירוץ של קין כדי להרוג את הבל.
זה דור גולדסון.
שמה?
שכאילו, הם מאיימים עלינו, מה יגידו?
כן. אבל זה, אתה הרוג את אבא מרוב רחמנות. אבל פה זה נראה שיש פה את התיקון לזה, שיש פה הפעם את הצורה המתוקנת של זה. הוא לא אומר את זה סתם בשביל המניפולציות, אלא הוא באמת מתכוון, הוא מוכן למסור את נפשו.
מה שיש בנאום של יהודה, יש רחמים על בנימין ועל יעקב. כלומר, הוא כל הזמן, אפילו עם יעקב, כלומר, יש כאילו שני צירים. הוא ערב לבנימין, איך הוא יראה ברע שיקרה לאביו.
כן.
אז יש כאילו, גם התייחסות לארבע, גם התייחסות מה שאתה אומר, כאילו.
עכשיו, גם ראינו בפרשה קודמת, בהקשר של מה שאנחנו אומרים כאן עכשיו, שגם בסיפור של יוסף, כשראינו איזה מין דמוי עקדה, כל התפקידים עברו לבני האדם. זאת אומרת, אם בעקדה, אלוהים אומר לאברהם לעלות להר. ואז המלאך אומר לו, תעצור. ואז העיל, זה. פה לאט לאט, עם התקדמות הסיפור, כל התפקידים עוברים כולם למטה. יעקב יזם את הליכת יוסף לאחים. פה יוסף יוזם את כל ההורדה. כשראובן עוצר את הרצח של יוסף, זה הוא אומר, ויד אל תשלחו בו. כל התפקידים יורדים למטה. אז גם פה, יש איזה משהו, אחד התלמידים אמר בצדק, השתיקה של הקדוש ברוך הוא רועמת בכל הסיפור הזה. עד הרגע שסוף סוף יעקב יורד למצרים, ופתאום עוד הקדוש ברוך הוא מדבר, יש שתיקה של הקדוש ברוך הוא שהיא בלתי נסבלת. יוסף לא שמע מהקדוש ברוך הוא במשך שנים, יהודה לא שמע, יעקב לא שומע מהקדוש ברוך הוא. איפה? תגיד לי מה העניינים. הכל יורד אליהם. הם כבר מגלגלים את כל... מה?
זה נסיים. התחיל ב-GPS של איזה מולך, כיוון אותו.
שמה?
גבריאל.
שאמר לו, לך לאחים. כן. כן, שזה מעניין שמה שהמלאך במקום לעצור אותו, שלח אותו. אבל פה בפרשה זה יוצא שעצם חוסר גילוי השכינה נובע מהנתק בתוך המשפחה. אז אתה יכול, לפי המדרשים האלה זה תקלה. זאת אומרת, לכתחילה, אם לא היה שנאת אחים, אז היה התגלות של הקדוש ברוך הוא. אבל אני גם חושב שיש צד להגיד שזה לכתחילה. שיש חלק חשוב בסיפור שעכשיו הקדוש ברוך הוא הסתתר וזה יתרחש בינינו. כן, אבל זה, יש צעד להגיד זה בדיעבד, וזה נכון, אבל יש צעד להגיד זה בלכתחילה. לכתחילה, סוף ספר בראשית חייב להסתיים בצורה כזאת, שהסיפור מתגלגל בינינו עם הסתרה של הקדוש ברוך הוא. כמו שמדברים מגילת אסתר, שהשם נעלם מהסיפור, ואנחנו מגלגלים את כל הסיפור, ובעצם כל המסירות נפש והכל נפטר בציר שלנו אחד עם השני, וזה כבר לא ישירות מול הקדוש ברוך הוא.
אבל דרך כל הניסיונות האלה, הם בנו כלים שאפר לעשות אותם צדיק. יוסף, הוא אפר להיות יוסף הצדיק, בגלל הוא עמד בכל כל הניסיונות האלה, עם הפוטיפה, עם הבור, אז, ובגלל זה עכשיו כשאולי הוא נמצא בתוך צדיק, אז אנחנו יכולים לרדת, כי הוא כבר עשה את הדרך בשבילנו, ואפילו כשהוא עבר את כל זה, הכבוד, הוא לא קלקל את עצמו, אז כאילו הוא השאיר את הכבוד של הקדוש ברוך הוא במצרים, ובגלל הוא עשה את זה, אז זהו, עכשיו אנחנו, יש לנו דמות או משהו שאנחנו יכולים לקשר בשביל לצאת לדרך.
בוא נשמע הצדיק.
אין, מה זה הפרשה? אני לא יכולה
להגיד. אני חושב שאם אתה תראה על שייך, אם אתה תראה אור החיים, הנושאים האלה עולים. שיוסף הוא כמו, הוא מצליח לעשות את זה, ואז השער בשבילנו פתוח יותר. אנחנו לא צריכים להמציא את זה בפעם הראשונה. זה לא המצאה של רבי נחמן הצדיק. יש, אתה לא מאמין, בתפילת 18 מדברים על צדיקים, שמתם לב?
כן, יש ברכה
עליהם. על הצדיקים, על...
אבל זה...
יש צדיקים, לא ברבי נחמן.
יש את הצדיקים, יש את הצדיקים.
כן. גם וגם, על שניהם.
אבל יוסף הצדיק, זה יש את
הצדיק. בסדר, אבל...
אבל כדי לחזק את דבריך, אני לא יודע, לא בדקתי, משהו נורא הפתיע אותי, יוסף כשמגלה לאחים, הוא אומר האלוהים, האלוהים. הוא לא אומר יותקים אחים. עכשיו שמתי לב שגם כשהקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב, אחרי הבשורה שהבן שלו חי, הרי חזרה השכינה.
כן.
כבר לא מצב של גלות השכינה. והוא אומר אלוהים לישראל במראות הלילה. זה לא י' כ' ו' כ'. אני לא יודע אם יש מויגש הצוב היחי הופעה של י' כ' ו' כ', אני לא בדקתי. אבל זה צמצום כבר.
כן.
כן,
זאת אומרת, הוא גלגל את זה, אבל כן, הוא מגלגל את זה, אבל הוא מגלגל גלות, הוא מגלגל שנאת אחים. תשמע, אי אפשר לא לחשוב גם על הימים האלה. יש הסתרה וזה. זה לא שמלץ, כאילו לעשות אהבת אחים אמיתית, שהיא לא דרך שאבל נותן שיהרגו אותו, אבל מעידך, זה לא כך פשוט. זה נראה רע מאוד בציור. רגע לפני ויגש, יהודה מוכן להרוג את יוסף. ולא בטוח שמה יוסף לפני זה. זאת אומרת, לפני שהוא שומע את מה שהוא שומע, ולא התאפק יוסף וכולי, אני לא ברור מה היה התוכנית של יוסף לפני זה. זאת אומרת, ולא יכול יוסף להתאפק. אז מה זה לא יכול יוסף להתאפק? זה באמת דוגמה אצל יוסף של מה שקורה גם עם הקדוש ברוך הוא, שאחרי המסירות נפש, בעצם יש גילוי. פתאום יוסף מתגלה אליהם בעקבות המסירות נפש.
שאתם...
כן, כן. אם תראה, נגיד במעשה ממלך ענב, יש סיפור דומה כזה, על אותו חכם שמגלה שהמדינה מלאת שקרים, ואז איכשהו וזה, והוא בסוף משבח את המלך, והמלך לא יכול להתאפק ומתגלה אליו. זה משהו שגם הקדוש ברוך הוא מחכה להתגלות אלינו, ומתי הוא לא מתאפק ומתגלה, זה... לא חסכת את בנך את יחידך ממני. אחרי המסירות נפש, אז הוא לא מתאפק והוא מתגלה אליך. אבל אתה לא יודע את זה לפני זה. ויש גם משהו דומה, מה הנקודה שיהודה מגיע אליה? יש איזו נקודת אמת מאוד חריפה, כמו שיעקב הגיע מול לבן. לבן שולח אותו, חוזר, רודף אחריו, אומר לו תישאר פה עוד 10 שנים, תישאר פה עוד 7 שנים, עוד 7 שנים, עוד 7 שנים. בסוף יעקב מתפוצץ, אומר לו עד כאן. אותו דבר, יוסף משחזר את אותו סיפור. אומר לו תלך, ואני אתמין לך את הגביע, ואתה תגיד... מי שלקח את הגביע שימות וכולי וכולי, כן? יש ממש הוא משחזר את סיפור יציאת יעקב מלבן, ויהודה מגיע לאותה נקודה שהגיע אז יוסף, שהוא נעמד מול והוא מפסיק לנסות לברוח ולהיות בסדר וזה, והוא עומד מולו וצריך לראות מה, איזה סוג המידה הזאת מולו, מה זה הנקודה הזאת שבה אתה עומד ומתגלה אליך. אבל זה ודאי זה נקודת אמת שעד עכשיו יש, אני, מה שאני רואה, יש נקודה של לדון לכף זכות וללמד זכות, כן, יש דבר כזה. מכירים? אבל מה שאני מתנסה בשנים האחרונות, יש משהו מאוד דומה ללמד זכות, שהוא בעצם הכחשה והדחקה. אתה לא באמת מעז לראות את המציאות כמו שהיא. לימוד זכות והמתקה זה רק אחרי שאתה מעז לראות את המציאות כמו שהיא, כן? הנה עוד שנייה הם יאהבו אותנו ולא יסתיים גוש כתיף, נכון? קצת סיפרנו לעצמנו סיפורים. המתקה זה רק אחרי שאתה רואה את המציאות כמו שהיא. מול הקדוש ברוך הוא, מול אחרים, מול... אתה רואה מה שיש או אתה רואה את לבן כמו שהוא או שאתה מספר... אני חושב שגם משה מגיע לזה מול פרעה. יש רגע שמשה קולט מי זה פרעה. כל הזמן הוא אולי מקווה שאולי צרפת הישנה תחזור. אתם יודעים מה אני אומר? הוא רק התבלבל לרגע, אבל הוא באמת, הוא עוד שנייה חוזר להיות חבר שלי. אבל לא... נקודה, ודווקא אז יש התגלות. שאתה סוף סוף פעם אחת רואה את האמת כמו שהיא בלי לייפות אותה.
זה גם, זה מסירות נפש. אתה מייפה אותה כי אתה רוצה לשמור על הקיים, אתה רוצה לנהל את המשבר, אתה רוצה להגיד שלא נשבור את הכלים.
בלי הלבושים.
כן. כן. זהו זה.
אתה מפגיש את המציאות כל פעם בצורה אחרת.
כן. ואנחנו לא שמים לב, כל אחד בזה יש איזה סיפור קטן שהוא מספר לעצמו על המציאות. ברגע שאני מסכים באמת לראות את המציאות כמו שהיא, אז אולי באמת יש צ'אנס להמתקה. אבל לא לפני שאתה רואה באמת את המצב. כמו שהבל לא יכול שיהיה לו המתקה עם קין אם הוא לא רואה שיש פה בן אדם שרוצה להרוג אותו. אילו, הנה עוד שנייה עם, מה? זה מה שרבקה מנסה להגיד גם ליצחק, גם ל... זה מה ש... הוא, רגע, אח שלך רוצה להרוג אותך. אז תראה את זה, אחר כך נדבר המתקות, מה שאתה רוצה, אבל קודם כל תראה את זה נקי, זה לא... וגם לגבי עצמנו, וגם לגבי הקדוש ברוך הוא, יש משהו שחזר לי עוד פעם, במסכת עבודה זרה, כתוב על הנביאים, שאמרו על הקדוש ברוך הוא, הורידו, ירמיהו הנביא הוריד את המילה נורא, דניאל הוריד את המילה גדול, נראה לי. מה? הוריד את הצבקות. אז שמה? מתוך שידעו שאמיתי הוא לא כזבו בו. אחר כך באו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה והכל. נגיד בכל זאת האל הגדול הגיבור והנורא. אבל קודם יש איזה, אתם מכירים את המדרש הזה? טוב, בהזדמנות. שהנביאים, אם הם רואים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בחוסר גדולה, בחוסר נוראות, אז הם כביכול בתפילת 18 מפסיקים להגיד נורא. ירמיהו הנביא, אם הוא היה עומד בתפילת 18 לפי המדרש הזה, היה אומר האל הגדול הגיבור. לא, אמשיך הלאה. אני לא יכול להגיד נורא אם הוא לא נורא. אני לא יכול ללמד זכות כביכול גם על הקדוש ברוך הוא עם רגע, אין פה נורא. אחר כך, בסדר, אבל קודם כל תעבור דרך זה שתראה שהוא לא נורא. נוחרים מחקרקרים בערך הלא, איך אתה יכול להגיד שהוא נורא?
אנחנו יותר מדי פוליטיקלי קורקט כדי לעשות דבר כזה.
מה?
לשנות מהתפילה זה נראה לנו.
עכשיו, גם לגבינו. יש, רבי נחמן מדבר על זה, שמתי נהיה פתח בחושך כשאתה במידת האמת. זה הדרך לצאת מהחושך. אתה בחושך, אתה לא יודע איך לצאת. זאת אומרת, אתה רוצה לצאת? אמת. תבוא כמו שאתה. תראה, אני לא...
רק שיש אור אבל.
מה?
רק שיש אור.
לא, הוא אומר, זה עושה את האור.
אתה לא יכול לצאת, אם אתה רוצה לצאת מהבית, אוקיי? אין לך אור. נתקל בקיר הזה, בקיר הזה, בקיר הזה.
אז זה מה שהוא אומר, איך מדליקים את האור? הוא אומר, האור של האור מאיר על ידי מידת האמת. מידת האמת היא האור. אתה בחושך המוחלט ואתה אומר, אני בחושך, אין לי מושג איך לצאת מפה, עשיתי הכל גרוע, אין לי מושג, אני כועס עליך, על עצמי ועל כל העולם. אז פתאום נראה האור. לא נעים לנו לעמוד מול הדבר, כי זהו זה, זה מה שיש. זה, אני חושב, זה מה שבאיזשהו מקום יהודה מגיע לנקודה הזאת. טוב, ועשינו ככה, והלכתי והבאתי, ואמרתי לאבא עוד מה זה וזה. זהו זה. כמו שזה.
זה באמת נכון. כשאתה בחושב, זה לוקח לך איזשהו פרק זמן, בסגמן, עד שבאמת אתה מתרגל לחושך, ואז אחר כך אתה רואה.
אתה אומרת להתרגל לחושך. כן. בסדר, זה עוד כתב דרשה חדשה על ידי התרגלות. רבי נתן מציע על ידי אמת.
כשאתה מגדיל את האישונים, אתה קולט את מעט האור שיש.
אתם מתעקשים, זה, שלושתכם מתעקשים להגיד, יש פה איזה אור וזה. הוא אומר, חושך. והקדוש ברוך הוא מחכה להדליק את האור, אין חושך. הוא סגר את החלונות, זה מרתפים. זה לא, אין אור פה להתרגל אליו. חושך. בסדר? איך יוצאים מפה? יש לך פנס מיוחד בכיס. תהיה אמיתי. לא יותר, לא פחות. לא יותר, לא פחות ממה שיש. אתה לא מגזים, אתה לא מוריד, אתה לא... זה פשוט. זה מה שזה. ואז בא התגלו.
אני גם לא סותר. כשאתה מגדיל את הישונים, אתה מקבל את זה שיש הרבה חושך. בגלל זה אתה יכול להגדיל את הישונים אחרי אתה פוגע בהם.
אוקיי, בסדר, בסדר.
בכל זאת. ישונים? מה זה ישונים?
טוב. נסיים קצת בהמתקות הזה. תראו רגע בחומש עם ליקוטי הלכות בראשית ממח, פסוק ח. וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה? אולי, בגדר אולי, בסדר? כדי שיוכלו להגיע לנקודה הזאת, היה צריך לעבור דרך נקודה שיהודה אומר כמוך כפרעה. בסדר, זה השלב הראשון. אבל אחר כך, מתגלה שיוסף הוא לא באמת כמוך כפרעה. אבל היה צריך לעבור דרך השלב הזה שיהודה אומר כמוך כפרעה. זה ארגנטינה פה. נכון? אז קודם כל תראה את זה. ואז יש אחרי המסירות נפש יש איזה רגע של התגלות, ואחרי זה יש המתקות, יש ברכות, יש סגירות, יש נעימות. זה רגע מאוד מתוח, הרגע של המסירות נפש, אבל אחרי זה יש חיבוקים ויש הכל. ואז יש גם לקראת יעקב מזהה שהוא עומד למות, והוא רוצה להעביר את הברכה הלאה. להעביר את הברכה הלאה, כמו שעשו בכל השלבים. והנה, ישראל רואה את בני יוסף ואומר, מי אלה? מה זה מי אלה? אתה לא יודע מי הם? אז אומר רש"י, והיר ישראל את בני יוסף, ביקש לברכם, אתם רואים שמה? ונסתלקה שכינה ממנו לפי שעתיד ירובם ואחאב לצאת מאפרים ויהיו בניו ממנשה. אז קודם כל הוא רואה אמיתי. הוא רואה שהולכים לתת רשעים גדולים מבית יוסף. ואז הוא אומר, רגע, לכתחילה אני לא מברך דבר כזה. אז קודם כל הוא רואה אמת, אבל אז בכל זאת, מי אלה? אז הוא שואל אותו גם כן ברש"י, מאיכן יצאו אלו שאינן ראויים לברכה? מאיפה יצאו לך הילדים האלה? הנה, מגיע הברכה.
איזה צדיק, זה הצדיק.
עכשיו באמת הבנים האלה, מאיפה הם יצאו? הם יצאו מאוסנת בת פוטיפרה, אפילו אם לא תגיד שזאת דינה. הבת של דינה, אז
הם גדלו בפריז.
כן. מי אלה לך? הם לא ראויים לברכה. אז פה יש לנו קצת המתקות בכל זאת. בדיעבד יש לנו צ'אנס בכל זאת. וירא ישראל את בני יוסף, אנחנו קוראים עכשיו בליקוטי הלכות של רבי נתן. וירא ישראל את בני יוסף ואמר, מי אלה? ששאל, מי אלה שאינם ראויים לברכה? כי ראה רשעים גדולים שיצאו מהם. השיב לו יוסף, בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה. והיית בספרים שהשיב לו, שבזה בעצמו שאתה רואה יש גם כן ניצוצות קדושים, שבשביל זה ראויים לברכה. אז מה יוסף עונה לו? בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה. אומר לו, גם בזה מה שאתה רואה רשעים גדולים, יש שם דברים טובים. גם בירובעם בן נבט יש נקודה טובה. זה ממש תורת הרב קוק.
כן.
גם בירובעם בן נבט יש נקודה טובה. זה אנחנו עושים פה שלום בין...
נספד בירושלים.
כן, כן, כן. ויאמר ככם נא אליי ואברכם. אז יעקב משתכנע ואומר, אני מוריד את הברכה גם לשם. אבל זה מחזיר לנו את אותה מחלוקת על אדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא אותו, אז המלאכים אמרו, מה זה? יצאו מזה רשעים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מברך אותם בכל זאת. זה אותו...
אחר וצדיק.
אותו...
האמת שאתה מדבר, של האמת, אפשר לראות את זה באופן מאוד כלי, לא רק על האחים.
אז חכי שנייה, אני רואה שהתגלגלתי בנושא של האמת, אבל הזמן שלי מתקצר, אז אני לפחות רוצה לגמור את זה, ואחרי זה נראה אם יש לנו זמן לזה. שבזה בעצמו, שאתה רואה, יש גם כן ניצוצות קדושים שבזה ראויים לברכה. שזה עיקר הוויכוח בין יעקב ליוסף. כי בעניין זה של הזמרה, ללמד זכות על הכל, יש בזה כמה בחינות בין הצדיקים. זה לא פשוט. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, זה לא כל כך פשוט ליעקב ללמד זכות על ירובעם בן נבט, שהוא רואה שעתיד לצאת מיוסף. כי הוא עבודה גדולה. וכמו שמצינו, שאפילו גדולי הצדיקים לפעמים לא ידעו ללמד זכות כראוי. לא ללמד זכות בשמלץ. בסדר? ללמד זכות אחרי שאתה יודע האמת.
אבל יש נביא.
זאת אומרת, מה?
זה לא נביא שמנחה את ירובעם בן נבט לפני שהוא מורד במלכות שלמה?
רגע, והקפיד השם עליהם כמו שמצינו בישעיה ובהושע. גם יש נביאים שלא ידעו ללמד זכות. והקדוש ברוך הוא מקפיד עליהם שהם אומרים, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. אז אני חוזר עוד פעם. אחרי שאתה רואה את הדבר כמו שהוא, אחרי זה יש לדבר, להצליח להגיע למעלות של לדון לכף זכות. אבל יש מצב שאני לא דן לכף זכות, אני מספר לעצמי סיפורים, ואז זה לא עושה את העבודה, זה רק מביא נזק. אבל ודאי שהמטרה היא להצליח להמתיק איכשהו. ועל כן גם יעקב אבינו, קודם הסתלקותו, מחמת שראה גודל הרשעות של הרשעים שיצאו מאפרים ומנשה, על כן גם הוא תש כוחו, עד שלא ידע ללמד עליהם זכות ולברכם. על כן שאל מי אלה שאינם רואים לברכה, שישיב לו יוסף, בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה, שהראה לו שגם בזה בעצמו נמצא זכות, שיגע ומצא נקודות טובות גם בהרשעים שיצאו מהם. יוסף, מה שאומר פה רבי נתן, שיוסף היה לו מעלה יותר גבוהה מיעקב ביכולת שלו להפך לטוב.
למה?
להפך לטוב, גם את הקלקולים.
אבל אני חושבת שיוסף הגיע לגדולה גם משום שהוא לא, החמיא למשל לפרו, למשל עם השבע פרות השמנות. יכול היה להגיד, וואי, איזה כיף, בואו נעשה מעם אפס, בואו נעשה את כל הדברים האלה ונחמיא ולעם. והוא בחר לא לעשות את זה, אלא באמת לשמור על
ה... בוא נעשה מעם אפס. בוא נשחט אותם עם תוכנית כלכלית. כן, אתה אומר, יכולת, רגע לפני הבחירות, זה הזמן הכי טוב להגיד חניה חינם לתושבי ירושלים, נכון? אז... אבל בסוף, אז זה מה שהוא אומר, ככן נעלי ועבריכם. זאת אומרת, איכשהו הסיפור הזה מסתיים, שבכל זאת אחרי הפיצוץ הגדול בין יהודה ויוסף יש את הנקודה לגלות את נקודת הטוב גם בחלקים השבורים האלה ביוסף. זה טוב, אני לא יודע איך כל זה מתחבר, אבל אני חושב יצא לנו כמה דברים טובים ואם נשארו כמה דברים פתוחים זה מצוין.
רבי נתן לא מסביר לנו מה הכוח של יוסף,
איך הוא עושה את זה? הוא אומר תורת הזמרה. בבקשה, אתם רוצים ללמוד איך תורה ריש פי בית בליקוטי מוהר"ן, זה הפרקטיקה למעשה. כן. תורת הזמרה, זה הכוח שלו. זה פשיטה, שאלה זה...
איך ליעקב לא היה
שטריימל? כיף שבאתם. עכשיו מרק.
כן, אני רוצה שזה יהיה קצת. יש לכל אחד, יש מרק?
שמחה.